רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מיטב המומחים, מעצבי דעת הקהל ובכירים בפוליטיקה הישראלית, משוחחים על הסוגיות הקריטיות ביותר בזירה הציבורית הישראלית. למשל, דפוסי הצבעה. מה מניע מצביעים, מה המשמעות של מצע בימינו, והאם עדיף קמפיין נגטיבי על פני פוזיטיבי. פרופסור תמר הרמן, מנהלת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיחה עם משה דבי, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, וסמי פרץ, הפרשן הכלכלי של דמרקר. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם, ובאתר המכון idi.org.il, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים שיחה עם שמעון פרנס.
אודות האורחת שלי היום, אני יכול לומר שהיא לוחמת אמיתית, פייטרית, אישה נאבקת על דרכה, אמונתה והאמת שלה. היא החלה את דרכה כצלמת עיתונות בעיתון העולם הזה, ונחשבת לצלמת המלחמות הראשונה בישראל, והישגיה בתחום אכן מעידים על כך. עיתונאית, פובליציסטית, משפטנית ואקטיביסטית בתחום זכויות האדם, הייתה עורכת וכתבת בחדשות ערוץ 2, היא נמנית עם מייסדות תא העיתונאיות, וניהלה את סניף ארגון בצלם בארצות הברית. ענת סרגוסטי היא דמות רבת פעלים, דעתנית ונחרצת, ובשיחה עימה אני מבקש לעמוד על כל אותם תחנות בחייה שאכן הפכו אותה לכזאת. ענת סרגוסטי, שלום לך.
שלום וברכה.
את יודעת, כקורא צעיר של העולם הזה, השם של החרוד בי עוד מלפני שנים ארוכות. השבועון העולם הזה היה באמת מבעי ביתנו הקבועים מדי שבוע. ושמך קשור אצלי באסוציאציה הראשונית בשבועון העולם הזה, שחינך דורות רבים של עיתונאים ושל קוראים, עד כמה ימייך בשבועון עיצבו את דרכך התקשורתית?
כמעט ב-100%. קודם כל אני שמחה לשמוע שגדלת על ברכי העולם הזה, זה לא מובן מאליו.
לא מובן, ועוד נדבר על זה, בעיקר לאור העובדה שגדלתי.
אנשים גם לא אהבו להתגאות בזה במיוחד.
בעיקר לאור העובדה שגדלתי במשפחה ספרדית סמכתטית.
גם אני.
אז זהו, לכן נדבר על זה, שבואי נגיד הנטיות הפוליטיות שלא היו, לא זרמו באופן ברור לכיוון הזה.
זה ייצב באופן כמעט מוחלט לא רק את התפיסת העיתונות שלי או את האתוס העיתונאי שלי, אלא גם את תפיסת העולם שלי במידה רבה.
באיזה מובן?
קודם כל התחלתי מאוד צעירה, ואבנרי רצה תמיד לקחת אנשים שלא התעצבו במקומות אחרים, הוא רוצה לקחת אנשים לגמרי לגמרי.
אורי אבנרי, עורך העיתון, הבעלים.
הבעלים של העולם הזה. שהיה באמת נחשב לבית הספר לעיתונות בארץ משך הרבה מאוד שנים, וגידל הרבה מאוד דורות של עיתונאים. זה לא כמו שהיום עיתונאים עוברים מכלי תקשורת.
הוא אהב אותם טאבולה רזה, לוח חלק.
גמרי. אז במובן הזה, אני, ככה הגעתי לשם, הייתי, גמרתי בית ספר לצילום, וחיפשתי עבודה, והלכתי אליו עם תיק עבודות מאוד מפואר, וזה לא עניין אותו בכלל. הוא שאל אותי, ויש לי מצלמה, אמרתי לו שכן, הוא אמר לי, תהיה מחר בבוקר בית משפט, אז כל
אבל רגע, בחורה צעירה, סיימת את הלימודים, יכולת ללכת גם עם התעודות שלך, גם לעיתונים אחרים, גדולים, מפורסמים, יומיים, למה הלך דווקא לעולם הזה?
לא יכולתי ללכת לעיתונים אחרים, כי באף עיתון אחר לא נתנו מקום לצילום כמו שנתנו בעולם הזה.
כלומר, זה ברירת מחדל מבחינתך?
זה לא רק, לא רק. אבל מעבר לזה, כצלמת, למדתי צילום, וחיפשתי מקום שיקח צלמת עיתונות, לא, והעיתונים לא היו תמונות, כמו שיש היום, אתה יודע שיש מקום גדול ונרחב לצילום, היו בעיקר תמונות של ראש, ראש הממשלה, זה היה ראש של ראש הממשלה, ולמטה היה כתוב ראש הממשלה.
אני זוכר, ודאי.
מקסימום לחיצות ידיים בין שני אנשים, ראש הממשלה נפגש היום עם X, זה התמונה של X וראש הממשלה לוחצים ידיים, זה הכל. אז לא היה מקום ביטוי בכלל לצלמים, זה התחיל הרבה מאוד שנים אחר כך, זאת אומרת, לקראת סוף, אמצע סוף שנות ה-80, ואני התחלתי בתחילת שנות ה-80.
מה קיבלת שם בעולם הזה? איזה כלים קיבלת להמשך דרכך העיתונאית?
קודם כל, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. תמיד לשים סימן שאלה למה שאומרים לי ועונים לי, בעיקר אם זה רשויות המדינה. תמיד לפקפק ותמיד לחפש את המניע ולחפש בעצמי את התשובות. לא ללכת עם העדר, זאת אומרת לא ללכת למקום שבו מאיר הפנס, אלא ללכת דווקא למקומות החשוכים, לחצרות האחוריות, לסמטאות האפלות, למקומות שלא, של כל העיתונים לא הולכים אליהם. ללכת למקומות, זאת אומרת, היום זה נשמע כמעט משהו ממאה אחרת, שהעיתונאי יוצא לשטח, אתה יודע, מדבר בעצמו עם אנשים ולא עושה עבודת מקלדת. אז ללכת למקומות, והרבה פעמים כשהלכתי למקומות, למרות שהיו שם עוד הרבה עיתונאים, תמיד היה לי את הזווית אחרת שיכולתי להביא. אז זה גם משהו שלמדתי בעולם הזה, ולהעיז. ואני מודה שהסיסמה של העולם הזה, ללא מורה, ללא מספנים, מאוד נטמעה, ויש בה משהו מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, החובה היא קודם כל לאמת ולקוראים, ולא לאף אחד שמסר לך את הידיעה, ולא לשום רשות ממשלתית או מדינתית כזאת או אחרת, אלא קודם כל לאמת ולקוראים. וזה משהו שליווה אותי גם שנים אחר כך, ועדיין מלווה אותי בעבודה עיתונאית שלי. אחר כך עבדתי בעוד מקומות.
את זה קיבלת מאבנרי עצמו או משהו חנכו?
קיבלתי מאבנרי עצמו. תראה, העולם הזה היה עיתון מאוד קטן. והלימוד היה תוך כדי עבודה, זאת אומרת, הייתי נשלחתי לכתבה, חזרתי עם הצילומים או עם הטקסט הכתוב, והוא בעצמו היה עובר על הטקסט הכתוב ומתקן, לפעמים ממש לידי, והייתי רואה מה הוא עושה, והוא גם היה מסביר מה שהוא עושה, והגדולה שלו הייתה שיש למעט אורחים, זה לשאול אפילו את צעיר הכתבים שהגיע אליו, מה לדעתו צריכה להיות הכותרת, מה לדעתו צריך להיות הדגש של הכתבה, והרבה פעמים לקבל את דעתנו. זאת אומרת, הוא לא היה יודע הכל, כמו שיש היום לאורחים, יש להם איזה מין מניירה מאוד מאוד עדנותית ומתנסית, שהם יודעים מה צריך להיות, והם ישלחו אותך להביא את מה שהם חושבים שצריך להיות החומר, אלא גם להתייעץ, גם לשאול וגם לקבל את הדעה של מישהו אחר.
אני מניח שבלימודים קיבלת כלים תיאורטיים לצילום וליישום, אבל מבחינת התפיסה של העולם הזה, היה לזה גם ביטוי בתמונות?
זה ביטוי ענק. קודם כל בלימודים
במה?
שלמדתי כן. צילום טכני יותר, והשאיפה של בוגרי בית הספר לצילום שלמדתי בו, המכללה של הדסה בירושלים, היה ללכת להיות צלמי פרסומת בסטודיואים של צלמים, שבו אתה יכול לשלוט באופן מוחלט בתוצר, בתמונה, בתוצאה של העבודה שלך. כן, אתה יכול לכוון את האור, אתה יכול להחליט מה הגודל, אתה יכול להחליט באיזה עדשה אתה משתמש, אתה יכול להחליט על הכל, הצבעים, על הכל. ועוד שצילום עיתונות הוא לגמרי, מה שנקרא פרי סטייל, אתה יוצא לשטח, אתה לא יודע מה מחכה לך, מה תביא, באיזה תנאי צילום תצטרך לעבוד. אז במובן הזה הייתי קצת אוף מוזר בתור בוגרת של בית הספר. וכשהגעתי לעולם הזה, כאמור, צילמתי והבאתי לאבנר את הקונטקטים, אז היו עושים קונטקטים, זה היה בימי הנגטיב, וראיתי מה הוא בוחר. אז לאט לאט אתה רואה מתוך מה שהוא בוחר, אז אתה כאילו, התאמתי את עצמי למה שחשבתי שהעיתון רוצה, או הבנתי יותר נכון איזה סוג של אמירה אני יכולה להביע בצילום, ובאתי את האמירה הזאת בצילום, כמו שהקלישה אומרת, צילום שווה אלף מילים. ומה הוא בדרך כלל חיפש? כן?
אבנרי בתמונות.
הוא חיפש, תראה, זה היה עיתון מצולם.
איך?
כמו שאמרתי לך, היו...
לא היה בו עמוד בלי תמונות, אני חושב.
בדיוק. לא רק שלא היה עמוד בלי
תמונות. חוץ מהנידון של אבנרי.
גם הנידון הייתה תמונה תמיד, אבל המקום של הצילומים היה בדיוק שווה ערך למקום הטקסט. זאת אומרת, הצילומים לא היו רק אילוסטרציה, הם היו טקסט בפני עצמו. אז אני ביטאתי את מה שראיתי בשטח בטקסט, זאת אומרת, סיפרתי את סיפור הכתבה בתמונות, יש לזה הרבה כוח, עד היום אני יודעת לספר בתמונות, זאת אומרת, אני יש לי, שאלת מה למדתי בעולם הזה, את היכולת הויזואלית הזאת, להפוך את הסיפור למשהו ויזואלי, לאימג'ים ויזואליים, זה מאוד חזק, כן. ואז אתה יכול כן. בשלוש, ארבע, חמש תמונות, לספר סיפור שלם של השתלשלות של עניינים, להעביר רגש, להעביר מצבי חיים של אנשים, לתאר יחסים בין אנשים, כל מיני דברים כאלה, אפילו בצילומי רעיונות, מפורטרטים, אתה יכול להעביר כעס, אתה יכול להעביר שמחה, אתה יכול להעביר הסתייגות מבן אדם, בצורה שמצלמים אותו, כן? יש כל מיני דרכים לצלם.
ודאי, ודאי.
אז לאט לאט שכללתי את יכולת הביטוי שלי, ובעצם השתמשתי במצלמה ככלי ביטוי. יש בזה הרבה כוח, בצילומי, בייחוד בתקופה היא, ובמיוחד בעולם הזה, מכיוון שהוא היה אוף מוזר בשמי העיתונות, כיוון שהוא נתן כל כך בדגש לצילום, אז זה היה משהו בולט מאוד. זה היה, כן, אם העולם הזה גחיך פוליטיקאי, אז זה היה כואב. זאת אומרת, אתה ראית שזה כואב, אתה ראית שיש פה משהו שמגחיך, אם הוא החשיב פוליטיקאי, או כל בן אדם אחר, והחשיב אותו והריץ אותו, אז זה גם ניכר בצילום, ואיך זה הוצג, וזה כותרת נתנו לזה, זאת אומרת, המכלול של מה שקיבלת כקורא, היה ארוחה שלמה, שידעת בדיוק מה דעת העיתון, או מה העיתון רוצה להגיד.
כמה שנים עבד בעולם הזה?
עד שהוא נמכר ונסגר 12 שנים. הרבה שנים.
מי עבד איתך אז במערכת שהיום הוא שם מוכר נגיד בעולם העיתונות הישראלי?
רינה צרור עבד בעולם הזה.
בתקופה שלך?
כן. הוא עזב, התחיל כשאני נכנסתי הוא כבר כמעט עזב.
פחות או יותר.
פחות או יותר. גדעון סער.
גדעון סער מהליכוד, התחיל כעיתונאי.
התחיל כעיתונאי יחד איתי בעולם הזה. רונן ברגמן התחיל כילד בתיכון. בעולם הזה, אני חושבת שאני חנכתי אותו בתחילת דרכו בעיתונות. שרית ישי לוי, פחות פעילה היום, אבל היא הייתה עיתונאית מאוד בולטת. היא כתבה ספר מאוד 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 מוצלח, מלכת ירושלים.
בוודאי.
אז היא עבדה איתי הרבה שנים בעולם הזה, עבדנו, היינו חברות מאוד מאוד טובות.
היא הייתה גם שותפה שלכם לרעיון ההיסטורי שעוד
נכון,
נדבר עליו.
נכון.
גדלת בירושלים של שנות ה-50 וה-60. ספרי לה על הבית שבו גדלת. והזכרת שהורייך היו, בת למשפחה סמכתטית, ספרדית, מגירוש ספרד, כמעט 20 דורות בארץ, בגליל, לא בירושלים.
התחילו בגליל ועברו לירושלים, הרבה שנים בירושלים, כן.
איפה גרתם בירושלים?
גרנו, עדיין ההורים שלי גרים, במושבה הגרמנית, בשכונה שהייתה חלקה מפונים מהעיר העתיקה, שכונת עוני. הבית של ההורים שלי גבל מצד אחד זה בבית המצוראים, בית חולים המצוראים, שהיום זה מקום מאוד יוקרתי שנקרא הנסן, ויש שם גלריה.
הייתי עובר שם מדי שבת בדרך למשחקים של הפועל ירושלים.
נכון, המגרש של הפועל ירושלים,
ממש מעבר.
ובצד השני של הבית היה מחנה צבאי בריטי נטוש, מחנה סטון.
כן, אני זוכר את המבנים אפילו.
זהו, היה ריק. אז היה מין ספר כזה, היה רחובות לא היו סלולים, הייתה שכונת עוני, מעמד פועלים. אבא שלי עבד בחברת החשמל הרבה מאוד שנים, ואמא שלי הייתה גננת.
גם אבי עבד בחברת חשמל שנים.
באמת?
כן.
נו, בבקשה. אני, יש לי גאווה של חברת חשמל. אתה יודע, שאר אומרים חשמל חינם, חשמל חינם, אבל אף אחד לא זוכר שבלילות שלג הוא היה רץ באמצע הלילה בשביל לתקן, ונטפס על עמודים בשביל לתקן את הפסקות חשמל בשכונות. הם שניהם באו ממשפחות עניות, ולא יכלו להמשיך ללימודים גבוהים, ושניהם, אבא שלי לדעתי בכיתה ח' כבר היה צריך להפסיק ללמוד ולכת לעזור בפרנסת המשפחה, אז הוא גידל את עצמו ולימד את עצמו ולכת ללמוד חשמל בעצמו וככה התקדם בעצמו, ואמא שלי איכשהו דחפה את עצמה ללכת ללמוד בסמינר לגננות, ולכן אני חושבת שהנושא של הלימודים היה מאוד 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 חשוב אצלנו בבית. זאת אומרת, בדיוק השבוע אמא שלי אמרה לי איך חצי מהמשכורות שלהם הם השקיעו בנו, היינו שלושה ילדים, אנחנו...
כלומר, באת ממשפחה של אנשי עמל כפיים, אנשים שעבדו קשה כדי להתפרנס.
נכון, נכון. עמל כפיים, לא היינו עניים, כלומר, לא חסר כלום, אבל היינו, אתה יודע, מאוד בסיסי. אבל חשוב היה להם מאוד 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 שנלמד, ולכן למדתי בתיכון שלי עד האוניברסיטה בירושלים, שהיה בית ספר לא רק יוקרתי, אלא גם חצי פרטי. ואח שלי גם למד שם, זאת אומרת, מבחינת נטל כלכלי זה היה מאוד כבד עליהם, שאנחנו לשלוח אותנו לשם, ולהוציא אותנו מהשכונה, ולהוציא אותנו מה, אתה יודע, שלא נדרדר לתוך פשע ולתוך עוני ועולב, של שכונה לא נורא יוקרתית בירושלים. היום זה נחשבת לשכונה מאוד מאוד, אתה יודע, מפונפנת ויקרה, ואז הייתה שכונה של פועלים. לא נחשבת. בעיקר מזרחים היו שם.
אני רוצה לחזור שוב לשאלה. באת מבית ספרדי, והיישוב הספרדי באופן טבעי נטע ימינה. חלק הלכו לאצל, חלק הלכו ללחי, ואחר כך בבחירות חירות של בגין, זה היה דפוסי הצבעה של היישוב הספרדי, לפחות בירושלים של אז. איכן את ספקת את הערכים של צדק חברתי ושוויון וזכויות אזרח? איך הורייך שהזכרת קודם נטו יותר לעבודה ולמפם? איך הם, מאיפה הם קיבלו את זה?
יכול להיות שזה סוג של תקלה בדרך.
כן.
אבא שלי הלך לפלמח, הוא לא היה באצל, הוא היה בפלמח. אז כבר הוא נוטב למסלול אחר. אמא שלי הייתה במפם, שזה עוד יותר שמאלה, אתה יודע.
איך הגיע לשם? היא באה מקיבוץ?
לא, היא לא באה, היא באה מהעיר העתיקה.
נו, אז איך באמת הגיע לשם?
אמא שלה,
לא תהית על זה אף פעם?
תהיתי, אבל תראה, אחות אחת שלה הלכה לקיבוץ, אחות שנייה שלה הלכה לקיבוץ. זאת אומרת, איכשהו, בגלל שהייתה אלמנה, היא שלחה את הילדים איכשהו לחינוך בקיבוצים, כדי להציל אותם מאיזה מעגלים של עוני. תנועת נוער היא הלכה בירושלים, וככה זה התגלגל, גם החיות שלה היו שמאלניות מהסוג הזה. זה נראה לי, אתה יודע, כשאני גדלתי זה נראה לי נורא נורא טבעי, אחר כך הסתכלתי מסביב, וההפגנות של הפנתרים השחורים היו מאוד מעצבות במובן הזה.
אז את הנטיות האלה את חושבת שקיבלת מהבית, או שזה משהו שהוא אחר שמובנה במבנה האישיות שלך?
תראה, קשה לשים את האצבע על מה בונה תפיסת עולם של בן אדם. אני חושבת שזה מכלול של דברים, גם התקופה שגדלתי בה, שהייתה מלחמת ששת הימים, ההפגנות של הפנתרים, אתה יודע, הכנסת עוד הייתה בירושלים, עם תעמון שהיה מין מרכז כזה של אינטלקטואלים ופוליטיקאים. הבית שגדלתי בו, אני חושבת שההתמודדות שלי כילדה מזרחית עם חברה אליטיסטית אשכנזית, גם היה משהו מאוד מעצב באישיות שלי.
אז זהו, כי את הולכת ללמוד בבית ספר ליד האוניברסיטה. מה שקוראים לידה, אחד בתי הספר האליטיסטיים ביותר בירושלים, לא אליטיסטי ביותר, מאוד מאוד איכותי, מתקבלים שם רק תלמידים מצטיינים, בעלי ציונים טובים, ואיך את עושה את המעבר הזה משכונת העוני שסמוכה למושבה הגרמנית, מבית ספרדי, אל המעוז, בואי נאמר במרכאות אולי אשכנזי של לידה, כי רוב האנשים שלמדו בלידה באו מבתים טובים ומבוססים, משכונות מבוססות בירושלים.
קודם כל צריך לדעת שירושלים של אז הייתה בעיקרה אינטלקטואלים מהאוניברסיטה העברית, כדי ממשלה שפעם היו אנשים משכילים מאוד, וכן.
היא הייתה קוסמופוליטית כשהייתה קטנה.
היא הייתה קוסמופוליטית, אבל אני חושבת שהמשקל הרעיוני שלה היה על האינטלקטואלים האלה של האוניברסיטה ובית המשפט, ופקידות הבחירה של הממשלה. כולם היו אשכנזים,
כמובן. ודאי, היא הייתה גרובה אשכנזית, ודאי.
תראה, זה לא היה קל. אני במהלך השנים אני כאילו התאמתי את עצמי לסביבה שבתוכה חייתי. זה לא היה קל. תמיד אחרי שנים היו שואלים אותי, כן, אבל את לא באמת מזרחית, כן? כי אני הצלחתי...
מי היו שואלים אותך?
עד היום, חברים שלי עושים לי...
את לא באמת מזרחית.
את לא באמת מזרחית. אני אומרת להם, בסדר, אבל אמא שלי באה משפחה מרוקאית, אבא שלי משפחה ספרדית. אני לא יודעת משהו אחר חוץ מה שמזרחית.
השתכנזת.
השתכנזתי,
את הרגשת שהיית צריכה להשתכנס בלידה?
אני חושבת שזה אפילו לא היה תהליך מודע, אבל כן. בגלל שהייתי כמעט מהבודדים שהם לא אשכנזים. היה במחזור שלנו, ונדמה לי בעוד מחזור או שניים אחרינו, כיתה מיוחדת של מזרחים ששלפו אותם בבתי ספר בירושלים, ושמו אותם, קראו לזה הפרויקט, ושמו אותם כולם בכיתה אחת כמו גטו. ואני לא הייתי בכיתה הזאת, אני הייתי בכיתה הרגילה. אז כל הזמן היה לי כל הזמן איזה מין דיאלוג כזה פנימי עם המוצא שלי ועם המעמד של ההורים שלי, שהם לא היו, אתה יודע, אנשי אוניברסיטה ולא היו משכילים, לא הייתה להם השכלה פורמלית גבוהה.
היו לך רגשי נחיתות?
יכול להיות שהיו לך רגשי נחיתות שהרגשתי שאני צריכה להתגבר עליהם, יכול להיות שהיא צריכה, אתה יודע, להתאים את עצמי למיליה שבתוכו חייתי, או שאליו רציתי להשתייך, או שראו אותי מבחוץ כמי ששייכת לאיזשהו מיליה מסוים. ויכול להיות שבגלל זה, זה שוב, זה ניתוח שאני עושה היום, ויכול להיות שבגלל זה, אתה יודע, אימצתי כל מיני רעיונות ומחשבות ותפיסות עולם והתמודדויות שהפכו אותי למי שאני. אני לא יכולה לשים את האצבע על משהו מיוחד, אבל אני כן זוכרת חוויות ילדות רגשיות של התמודדות עם המזרחיות שלי למול האשכנזיות של האחרים. וכן, אתה יודע, אפיזודות קטנות שהן מעצבות חשיבה ואישיות. אז כשבאו פנתרים זה היה משהו מאוד עוצמתי. זה לא שאני חשבתי שאני פנתרים, כי אני יחסית גדלתי בבית נוח, כן? הם גדלו במוסררה, אני גדלתי בשבה גרמנית, נגיד, הם היו בשכונת ספר, אני פחות בשכונת ספר, אבל הפערים הכלכליים בינינו לא היו נורא 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 גדולים, בין המשפחה שלי למשפחות של הפנתרים. אתה יודע שסנדה מרציאנו וצ'רלי ביטון ורובן אברג'יל ודומיהם, כן? לא היה פער נורא נורא גדול, אבל אני למדתי ליד האוניברסיטה והם לא, אני לא יודע אם אפילו היה להם השכלה תיכונית בשנים האלה כשהם יצאו להפגין, אבל כן הרגשתי איזו הזדהות איתם, וגם כבר הייתה לי איזושהי תודעה פוליטית מסוימת, שהתעצבה במהלך ההפגנות האלה, עוד הייתי בתיכון, אתה יודע.
ואת יכול לנסות ולהגדיר אותה, את האוריינטציה האידיאולוגית של אחת כבר באותם שנים?
זה קודם כל חשיבה מעמדית, זה חשיבה סוציאליסטית, זה, אני חושבת
צדק, שוויון,
שוויון קודם סוציאלי. כל שבט, וצדק סוציאלי, כן.
ונטיות או עמדות כלפי הסכסוך הישראלי אוויר רחשת אז, או שזה עדיין לא היה בנמצא?
תראה, זה היה מעט זמן אחרי מלחמת ששת הימים. אני חושבת שהלכתי לא יודעת מה, חוג בית אחד או שניים של מצפן שגם מסתובבו בסביבה, אז גם זה היה נגיד השיעור החינוכי שלי בפוליטיקה ישראלית. אני חושבת שאת העמדות החזקות שלי כלפי הסכסוך רכשתי בעולם הזה, כשממש הלכתי למקומות ודיברתי עם אנשים, והייתי, אתה יודע, בהתנחלויות, והייתי אצל פלסטינים, והסתובבתי בגדה ובעזה, ולמדתי קצת יותר ושמעתי יותר.
אם נשאר רגע בבית ספר ליד האוניברסיטה שבו למד, שגם הנפיק לימים הרבה מאוד אנשים מפורסמים שתפסו עמדות מפתח בחברה הישראלית, יש מישהו מהמחזור שלך שהיום הוא איש מוכר, הוא ידוע, שבעבר היה?
ברור, דוד גרוסמן.
גרוסמן.
גרוסמן היה איתי בכיתה.
בין המחזור.
כן.
יפה.
יש אילן גבוה להתעלות עליו.
כן, גרוסמן ואני עבדנו שנים בכל ישראל, שם הכרתי אותו.
מהג'ינג'ים.
כן, אמת.
הוא היה עובד בכל ישראל כבר עוד כילד.
היו עוד למשל בני המחזור שלך באותה תקופה בבית ספר התיכון של יד האוניברסיטה, שהצטרפו למאבק הזה של הפנתרים, או שמבחינה זאת היית אוף מוזר, אחר, שונה?
לדעתי הייתי יחידה שהלכה למקומות האלה.
ידעו על זה בבית ספר? או שזה היה בנסתר?
זה לא היה בנסתר. אני זוכרת שעשיתי כל מיני פעולות פרובוקטיביות בבית ספר.
כמו למשל, להפיץ עלונים, להפיץ...
לא, לכתוב איזה כתובת גרפיטי על הקיר של בית ספר, משהו על כפר קאסם.
שאת כתבת.
נדמה לי שאני עם עוד איזה חבר או שניים, לאו דקה ממחזור שלי.
תפסו אותך?
תפסו אותי וישעו אותי. אבל הייתי תלמידה בסדר, וסיימתי את כל חובותיי בהצלחה.
ומה נשאר ממך, מהפנתרים של אז? מה חרוט בך, אירוע, סיטואציה, דמות, משפטים שנאמרו? יש בך משהו שהולך איתך מותם ימים?
אני חושבת שיש הרבה. קודם כל ההפגנה הזאת שבה שברו את החלונות ראווה בכיכר ציון בירושלים.
זוכר.
אני הייתי שם.
71 זה נדמה לי.
כן. אני פשוט הייתי שם בהפגנה הזאת.
פרשי המשטרה.
ואתי זו הייתה ההפגנה הראשונה שהשתתפתי בחיים.
כן.
וניסיתי לפעמים לחזור לזיכרון הזה ולהבין מה חשבה ילדה טובה ירושלים בית ספרדי שמתאמץ לשלוח אותה לבית ספר הכי טוב בעיר, כשהיא הולכת להפגנה כזאת, אתה יודע, של בדיוק ה-180 מעלות ממה שאני הייתי בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, ההורים שלי מאוד מאוד חששו, הם לא אמרו את זה בצורה מפורשת, שאנחנו נהיה כאלה מין, אתה יודע, פושטקים, מה שקראו אז, או ארסים, או על סף העבריינות, או עוני מאוד מאוד
הורי בולט. הורי חדו על הפעילות שלך, החברתית? או שהסתרת את זה מהם?
לא הסתרתי כלום. לא שהסתרתי כלום.
אמרו לך משהו?
אני לא זוכרת שיחות בבית על הדבר הזה, לא.
הם ידעו אבל לא דיברו, לא הגיבו.
לא הגיבו, לא הפריעו, לא אסרו על הדבר הזה, וגם לא עודדו. זאת אומרת, אני לא זוכרת גם ויכוחים בבית על העניין הזה. אבל זה היו שנים שפחות שיתפנו את ההורים ב... מה עובר אלינו, וגם הורים פחות ידעו לעקוב אחרינו, אתה יודע.
כפעילה חברתית ותיקה, אני רוצה שבמבט לאחור, שתנסי לראות את הדברים במבט לאחור, איך את מסבירה את העובדה שמאז ימי הפנתרים, עוצמת האלבון והאפליה לא שכחו, לפעמים אפילו חוזרים ומציפים רגשות, למרות שבני עדות המזרח עשו דרך ארוכה מאז בחברה הישראלית, מכיוון מטה כלפי מעלה, אבל כל פעם זה צף ועולה מחדש, ולא נמחק. כאילו, אולי כך עוד דור, שניים, שלושה, עד שדברים ייעלמו.
אני חושבת שזה אחד הנושאים הכי, אחד הפצעים הכי פתוחים בחברה הישראלית, הנושא המזרחי, וכל פעם שמזכירים אותו, יש התנגדות עמוקה לדבר על זה. אנשים לא מוכנים, חוץ מ, אתה יודע, מעגל קטן יחסית של אנשים
ש... השד שבבקבוק.
בדיוק. אל תוציאו, גם אל תוציאו את השד של הבקבוק, ויש עוד תגובה אוטומטית שאני פשוט, כל כך נמאס לי לשמוע אותה, כי מידע על, זה בחשיבה שטחית מאוד. הבן שלי נשוי למרוקאית, אז מה הנכדים שלי? אוקיי, הרי אז התודעה הזאת היא לא עניין של פיגמנטים, ולא עניין של גנטיקה, ולא עניין של איפה נולד מי, זה תודעה, זה משהו הרבה יותר עמוק, זה זהות פוליטית, זה משהו באמת באמת הרבה יותר מורכב, מאשר איזה פיגמנט, כמה מהפיגמנטים שלי הם מרוקאים, וכמה הם פולנים, רומנים, או לא יודעת מה.
לא, זה צלקת, זה צלקת הדתית, כן.
ותראה, לפני שבוע או 10 ימים התפרסם מחקר נוסף בסדרה של מחקרים שעושה פרופסור ינון כהן על הפערים בהשכלה בין מזרחים לאשכנזים. עכשיו, פרופסור כהן הוא במקרה חבר מאוד מאוד טוב שלי, והוא כרגע בשנים האלה נמצא באוניברסיטת קולומביה בניו יורק בארצות הברית, אבל הוא עוקב במשך שנים על הפערים בין מזרחים לאשכנזים בהשכלה גבוהה, והוא מראה לאורך השנים שהפערים האלה לא הצטמצמו,
עד עצם היום הזה.
עד עצם היום הזה, למרות פתיחת המכללות, למרות הנגשה של ההשכלה הגבוהה לפריפריה, הפערים לא הצטמצמו. עכשיו הוא אומר שבשנים האחרונות, במחקר האחרון שלו, הפערים הצטמצמו לא בגלל שהמזרחים עלו, אלא בגלל שהאשכנזים ירדו בהשכלה. זאת אומרת, ההשכלה פחות נחשבת, אצל האשכנזים אז פחות מהם משכילים, ולכן כאילו הפערים הצטמצמו. עכשיו, העניין של המזרחים הוא חמקמק, מכיוון שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אין קטגוריה כזאת שנקראת מזרחים. זאת אומרת, הם שואלים כל אחד איפה ההורים שלו נולדו, ואם ההורים שלך נולדו בארץ, אז גמרנו.
כן.
אז נמחק את הזהות שלך. אז הם בעצם לא מאפשרים לנו ללמוד על הקטגוריה הזאת שנקראת מזרחים. והיא תלויה רק ביכולת שלנו להגדיר את עצמנו כמזרחים. נגיד, אני מגדירה את עצמי מזרחית, אתה מן הסתם מגדיר את עצמך מזרחית, אז שוב, זה עניין של תודעה והגדרה עצמית, אבל אם אתה מסתכל על נתונים, הם לא קיימים.
אבל יודעת, זה למרות, מה שאת אומרת שריר וקיים, למרות העובדה שהרבה מאוד מבני עדות המזרח תופסים היום נקודות מפתח ב, 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 בשלטון, בשלטון הישראלי, אם זה כראשי ערים, אם זה כשרים, אם בכלל חברי כנסת בפוליטיקה הישראלית, והם שאמורים גם להיות אמונים על התיקון, לא נראה שזה משהו שהם
עושים. אני חושבת שאין להם תודעה מזרחית, הם אולי מזרחים
במוצא.
בשם שלהם ובמוצא שלהם, אבל כדי להביא את המזרחים...
אבל הם כן משתמשים בו כשהם צריכים את זה כעזר פוליטי.
ביג טיים, או כשהם מתבחיינים כי לא נותנים להם משהו, או כשהם רוצים להתגאות שהנה, או כשאחרים רוצים להתגאות שהנה הכל נסגר והכל סבבה, אז אומרים הנה עובדה, יהיה לנו רמטכ"ל מרוקאי, אוקיי. שהוא באמת אחלה איזנקוט, אבל האם הוא הביא איתו לצבא את הבית המזרחי שבו הוא גדל? אני לא יודעת, האם יש לו תודעה מזרחית? אין לי מושג, לא דיברתי איתו על זה אף פעם, לא שמעתי אותו מתבטא על זה.
אבל בואי נזקק לעוד שאלה שנובעת מתוך הדבר הזה. איך את מסבירה, לאור הפעילות ארוכת השנים שלך, את העובדה שחלק ניכר מבני עדות המזרח, שחלקם עדיין שייכים לאותם שכבות באוכלוסייה שהשלטון לא מטיב איתם בלשון המעטה, והם מצביעי הליכוד ותומכי ביבי שהוא בכלל... נגיד, לצורך העניין אשכנזי ועמיד, ומשכונת רחביה שבירושלים, מניין נובע הסימפטום הזה של האישה העמוקה, של חלק מבני עדות המזרח, שמדובר בדפוסי ההצבעה שלהם, מנקודת המבט שלך.
וואו, קודם כל ביבי אמר שיש לו גנים מרוקאים, אתה יודע.
טוב, בסדר, יכול להיות.
חשבתי על זה הרבה, ואני קראתי על זה די הרבה.
זה רק העלבון הזה שכל הזמן...
אחד זה העלבון של מה שמפאי עשו להם בהקמת
המדינה. כמה שנים עוד? כמה? האמת נמצאת על הקיר.
נכון. ושתיים, אני חושבת שאנשים משכנעים את עצמם, או שבאמת הם חושבים כך, שפטריוטיות וזהות לאומית יותר חשובה מכלכלה. ושיותר חשוב להתלכד סביב איזשהו אתוס משותף, של הלאום היהודי מול שלל אויבינו, מאשר להגיד רגע, אבל כולם שווים, ובואו נדאג קודם לכלכלה, ונעזוב רגע את הפטריוטיות הזאת, ואת הביטחון המדינה, מה שנקרא בצד. עכשיו, תחשוב על מזרחים שגדלו במדינות ערב, ושהגיעו לארץ, בין, לא יודעת מה, 47 ל-62, שאז הייתה עלייה גדולה ממרוקו, 61. אלה אנשים שפתאום ברגע, השכנים שלהם הפכו לאויבים שלהם. והם לא רק הם היו צריכים לעשות את המהפך התודעתי הזה, אלא גם היו צריכים להתקלף מכל התרבות של האויב. זה דיסוננס מטורף, שאין לך דרך להתמודד איתו, אלא אם אתה בועט בזה כנראה באופן גורף ואומר, אני לא רוצה שום חלק בזה, אני לא ערבי, אני לא, אין לי את התרבות הערבית, לא את המסורת הערבית, לא את המוזיקה הערבית, לא את שום דבר שקשור לערבית, לא את השפה הזאת, אני לא רוצה, אני יהודי, ישראלי, זה המדינה שלי, זה הארץ שלי, זה המקום שלי, אני חזרתי למולדתי, ולכן אני מתלכד סביב מנהיג שנותן לי את זה. וזה, יש בזה דיסוננס שאחרת קשה לחיות איתו, כי איך אתה בתור מצרי שגרת כל חייך במצרים וגידלת שם את ילדיך ובמשך דורות, פתאום מפנה את הרובה שלך נגד השכן שלך, שהיה השכן שלך עד לפני חודש. כן? יש פה
אבל איזה... אנחנו מדברים על דור שלישי שאחרי להגירה הזאת.
אבל הדור השלישי גדל על ברכי הדור הראשון שנאלץ לעשות את המהפך התודעתי הזה עם עצמו. וזה משהו שידר לדור השני, שמוזיקה הזאת היא איומה, ושאנשים, התרבות שלהם היא פרימיטיבית, והמקומות האלה הם חשוכים, וזה אויבים ורעים, וזה. עכשיו תוסיף לזה כמובן את כל מערך ההפחדה, והאיומים, והמדינה הקטנה מוקפת אויבים, ואיראן, וחיזבאללה, וכל ילד פלסטיני מסכן, ממחנה פליטים עם סכין, שהופך לאיום קיומי, כנראה שזה עובד על ה, אתה יודע, היצרים הכי אפלים של הישראל. לא יודעת להסביר אחרת, אין לי הסברים אחרים, אתה יודע, מלומד כמו שכל אחד אחר.
ועוד דבר שנובע מזה, ומעניין אותי נקודת מבטך, מדוע כמעט שום אירוע פוליטי, חברתי או כלכלי משמעותי, לא מוציא את העם הזה לרחובות. אירועים שבמדינות אחרות היו מפילים ממשלות, ומוציאים אלפים לרחובות, עוברים על הציבור הישראלי, יודעת, באפתיות, בחוסר עניין כמעט, בחוסר אמונה, מין תחושה של, כזו של אחרי המבול, מין לאות כזאת, שלא קורית למשל במקומות אחרים.
תראה, כנראה שבסך הכל טוב לנו. אני אומרת את זה
לא בציניות.
כן, אני חושבת שכן. אין דרך אחרת, כי כשאתה נדחק לפינה, אז אתה עושה מה שאתה יכול, ואתה יוצא לרחוב. תראה, הפעם היחידה שהישראלים יצאו בהמוניהם לרחובות, היה בקיץ 2011, במחאה החברתית.
כן, גם אז היה צריך להביא הרבה אומנים, כדי להוציא אותם לרחובות, את יודעת, מופעים.
יצאו לרחובות, ואנחנו מדברים עכשיו ב-2019, יש ריסוק של כל הערכים הדמוקרטיים שאנחנו מכירים, של מערכת המשפט, של מערכת אכיפת החוק, של התקשורת, של כל הדנים, כל העמודים של המערכת הדמוקרטית, של המיעוט הערבי, מרסקים, הסתה פרועה. אף אחד לא יוצא לרחוב.
לא.
אף אחד לא יוצא לרחוב. אני יושבת ומתחרפנת, סליחה על הביטוי הלא רדיופוני הזה, ואני שואלת את עצמי, הכל מתרסק לנו מול העיניים בצורה אלימה כמעט, בריונית מאוד, ואף אחד לא קם ואומר, רגע, מה הולך פה? אז יצאו לרחוב על מחירי הקוטג' וזה בסדר, ואני חושבת שהייתה לזה השפעה, וההשפעה של זה עדיין מהדהדת עד היום בכל מיני מעגלים, כל מיני צורות. ואני חושבת שחלק מהרטוריקה הפוליטית מאוד מאוד השתנתה, ובוודאי רטוריקה התקשורתית מאוד השתנתה בעקבות המחאה החברתית, והיום אנחנו הרבה יותר מושכלים, ויש לנו אוריינות הרבה יותר משוכללת לראות תהליכים כלכליים. אבל מבחינת הערכים של הדמוקרטיה וערכי השוויון, אני לא חושבת שאנחנו כחברה מבינים לעומק את החשיבות שלהם ואת השבירות שלהם.
שלום לכם, שלום לשלמה רז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן כדי לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא, קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפשו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
מסיימת את התיכון. עולו בך מחשבות אולי לא להתגייס לאור העמדות שנקעת באותה תקופה, או שאמרת צבא זה...
לא, לא עלו לי שום מחשבות לא להתגייס.
מה את הולכת לעשות בצבא?
זה לא היה בכלל בשיח שהייתי חשופה אליו. מה הייתי עשיתי בצבא? הייתי בחיל הקשר והאלקטרוניקה. הייתי בהדרכה שם. אבל דווקא בצבא הייתה לי אנקדוטה, אפרופו ההפגנות של הפנתרים השחורים. הלכתי לחלק קשר באלקטרוניקה, והייתי מדריכה. נשארתי להדרכה שם, והיה לי סיווג ביטחוני מאוד גבוה. הייתי חלק בצופן, היה צופן אז. ויום אחד קראו לי לרעיון בקריה, והגעתי לרעיון בקריה, וישב מולי מישהו שאני לא יודעת בכלל אם הוא שייך לשבק, לביטחון של הביטחון שדה או למה, והתחיל להגיד לי תאריך אחרי תאריך, באיזה הפגנה הייתי, ומי היה לידי בהפגנות האלה, והתחיל לשאול אותי שאלות, והרגשתי נורא נורא חשופה, ונכנסתי לחדר עם סיווג ביטחוני גבוה, ויצאתי מהחדר עם אפס סיווג ביטחוני, חזרתי לבסיס, לא נתנו לי יותר להיכנס למקומות הסודיים.
מה את אומרת?
כן, והפכו אותי לאיזה מדריכה של איך להקליד על הטלפרומטר. אז מצד אחד זה היה פגיעה נוראית, מצד שני הרגשתי ממש, אתה יודע, זה דיסידנטית פוליטית כזאת.
כן.
ומצד שלישי, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בצבא, כי היום אני יודעת להקליד מאוד מאוד מהר. אז כעיתונאית זה היה נכס.
צילום. את מסיימת את הצבא. צילום זה כורח, זאת אומרת, או שזה בא מאהבה.
לא זה ולא מצילום, זה.
לא זה ולא
לא
זה.
זה ולא,
אז מה
לא
פתאום הלך ללמוד צילום?
אני אגיד לך, הלכתי לאוניברסיטה כמו כולם.
כן.
ולמדתי לשון עברית. ובשלב מסוים אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עם הדבר הזה?
עם הלשון העברית.
עם הלשון העברית, שנורא אהבתי. ובמקרה פגשתי חברה ברחוב, היא אמרה לי שהיא לומדת צילום. אמרתי, וואלה, צילום יכול להיות מדליק. זו עבודה שהיא לא 9-5, זה לא עבודה במשרד, יש בזה משהו יותר מגניב.
היה לך מושג בצילום?
לא היה לי מושג.
כלום?
כלום. באותו קיץ הלכתי, עשיתי לעצמי תיק עבודות, מכלום. הגשתי את תיק עבודות, התקבלתי לימודי צילום.
כמו לקחת מצלמה או קנית מצלמה, צילמת?
לקחתי מצלמה מחבר, צילמתי.
עם ניסיון אפס.
אפס ניסיון. אפס.
והתקבלת על בסיס האפס הזה.
על בסיס התיק עבודות הזה, כן, התקבלתי.
סימן שהיה בך משהו מעניין הזה.
כנראה, כנראה. גם אולי לא היה ביקוש כזה גדול, בואו, זה דברים בפרופורציות.
לימים. הצילום הפך להיות אהבה, או שעדיין זה רק חלק ממקצוע?
אהבה גדולה.
כן.
אהבה ענקית.
מה גילית בצילום?
גיליתי כלי מלא כוח להביע ולהגיד דברים, וגם כלי פוליטי מאוד מאוד חזק.
אכן תמונה שווה אלף מינים.
תמונה טובה שווה אלף מילים. היום, אתה יודע, יש כזה כאוס של אימג'ים שאנחנו חשופים אליהם, שמאוד קשה לבודד את התמונה עם העומק מכל הרעש הוויזואלי שיש לנו מול העיניים. אבל עדיין אפשר לזהות צלמים מקצועיים בשונה מסתם צלמים של סמארטפון, לטעמי. ואני חושבת שזה צלמים מקצועיים, זה משהו איכותי, יש לזה איזה עומק איכותי.
את מצלמת היום בסמארטפון?
אני מצלמת בסמארטפון כמו כולם. אני נהנית להשתמש בפילטרים, יש לו כל מיני פילטרים שאפשר לעשות משחקי. אני יודעת שהיסודות שלמדתי בית ספר לצילום עדיין קיימים בי, ואני משתמשת בהם. אני יודעת לקרוא אור. אני יודעת כשאני הולכת לצלם מה יצא מהתמונה, זה לא מקרי, כן? אני חושבת שזה מה שמבדיל בין צלם מקצועי לצלם לא מקצועי. צלם לא מקצועי מצלם תמונה ואומר, וואו, איזה יופי יצא לי. וצלם מקצועי מצלם תמונה ואומר, אוקיי, זה מה שאני רוצה שיצא לי, וזה אכן יוצא לו. זאת אומרת, כי הוא יודע איך להשתמש בטכנולוגיה באופן נכון. אז אני חושבת שצילום זה נהדר, והוא קצת מקצוע הולך ונעלם. אבל צילום עיתונות זה כוח מסוג אחר, כי זה לא צילום, את יודע, של גלריות. זה רובד אחר של צילום, ורק, זה לקח הרבה שנים עד שענף הצילום חיבק את הצילום עיתונות והכניס אותו תחת כנפיו. כי כשאני התחלתי לצלם, וכל החברים שלי שגמרו לימודי צילום, הלכו לצלם פרסומות בסטודיו, ועובדו בצורה מאוד מדויקת על התוצר הסופי, ואני הלכתי לשטח ורצתי בשדות, קודם הייתה לי נחיתות כלפיהם, והרגשתי שאני לא מספיק מביאה לידי ביטוי את כל מה שלמדתי. עד שהבנתי שדווקא יש לי כלי הרבה יותר חזק משלהם, ובעצם כל שבוע אני עושה מעין תערוכה בעיתון. כן? יש לי כלי ביטוי, יש לי במה, ואני הולכת לשטר ומצלמת ובוחרת מסך התמונות שצילמתי באותו שבוע את הכי טובות ומפרסם אותן בעיתון, ויש בזה הרבה כוח.
אבל גם המקצוע הזה של צלם עיתונות השתנה לחלוטין עם המהפכה הדיגיטלית. היום כל אחד שולח תמונה, פעם הוא שולחים צלם לשטח כדי שיביא תמונות, ואת יודעת את זה טוב. היום כל אחד שולח תמונות דרך הנייד, ולמעשה הפונקציה הזאת של צלם עיתונות שרץ עם מאירוע לאירוע כבר כמעט נעלם. המון צלמי עיתונות טובים כמעט לא מוצאים עבודה היום.
נכון, גם עיתונאים טובים כבר לא מוצאים עבודה.
נכון,
יודע,
אמת,
גם,
אמת,
באותה כן, מידה,
באותה מידה.
שום נכחד, באותה כי
מידה,
כל בן אדם עם סמארטפון כן, כבר מדווח כן, לשטח, כן. ואת, כבר אתה לא צריך את הצלם. עכשיו, אל תשכח שאני גם התמודדתי עם עוד רובד, וזה הרובד שהייתי אישה.
כן, אוהו, אוהו.
כל הצלמים אוהו. היו גברים.
את זוכרת מקבילה בתקופה שלך אלייך? זאת אומרת, היו עוד נשים צלמות?
היו מעט מאוד נשים צלמות, אבל אף אחד מהם לא הלכה לעשות את מה שאני עשיתי מבחינת להיות צלמת מלחמה וכאלה. היו, ורדי כהנה התחילה בערך בתקופתי, למדה שנה מתחתיי בכלל של הדסה, מלי שהיא למדה שם. הייתה עוד צלמת שצילמה בעיתון העיר בזמנו, זאת אומרת, היו כמה צלמות בודדות שהלכו לצלם עיתונות, אבל...
זה נדיר.
זה נדיר, וזה היה התמודדות לא פשוטה ומאבק מאוד 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 כמעט כוחני מול הצלמים הגברים, שגם אנשים גדולים ושריריים, ואני קטנה ורזה, ושהם יקבלו אותי כשווה להם, זה לא היה מובן מאליו, הם לא, אתה יודע, הם לא פתחו לי את הדלת, הייתי צריכה ממש לפלס את ה, לחצוב את דרכי לתוך המקצוע, ושיכירו בי כצלמת, זה לקח כמה שנים, עד שהם הכירו בי כצלמת, והם נתנו לי את הכבוד, אתה יודע שאני פה.
כצלמת, מה היחס שלך לצלמי הפפראצ'י? אני יודע שצלמי עיתונות שמחשיבים את עצמם, מחשיבים אותם כזן הנחות ביותר של הצלמים. את מסכימה עם זה?
תראה, אני אף פעם לא עשיתי את זה. אתה יודע, זה מהלך חברתי, זה פחות מהלך מקצועי. זה נובע מדרישה של שוק. השוק רוצה לראות את המפורסמים
האלה. שוב מילת המפתח, רייטינג.
כן, בדיוק. זה יותר מרייטינג.
כסף, זה מוכר.
מציצנות.
מציצנות, כן.
בוא נצלם את הנסיכה בלי חזייה משתרבת, משתזף בעירום על איזה יחטה באמצע הים התיכון. וואו. זה, אתה יודע, זה פורנוגרפי לפעמים. זה מאוד מאוד מציצני. זה מאוד פולשני. מצד שני, אני רואה סיטואציות שבהם גם הידוענים האלה למיניהם
משתפים פעולה.
אוהבים את זה. הם הרבה פעמים מצלצלים לצלמים. בוא, אני עכשיו רוכב על אופניי בסדרות רוטשילד, בוא תקח תמונה שלי. זה לא פפראצי. פפראצי זה, אתה יודע, זה לקנות מצלבות עם עדשות זום מאוד 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 ארוכות, לערוב למישהו מהמסוק.
בואי נדבר על כמה מהתמונות המפורסמות שלך, או אלו שאת גאה בהם במיוחד, אלו שהם בבחינת ציון דרך בעבודה העיתונאית שלך, מי יהיה מהעולם הזה ועלה.
תראה, יש סיטואציות מפורסמות שהייתי חלק מהם ושהיה לי תרומה בהם, והם לאו דווקא התמונות הטובות יותר, נגיד הפגישה המפורסמת בבירות שעשינו, הרעיון שעשינו עם יאסר ערפאת ב-82.
מיד נדבר על הפגישה הזאת.
יודע,
מכונן בעיתונות הישראלית.
רשום על שמי ועל שם אורי אבנרי ושרית ישי, אבל אין שם תמונות יוצאות דופן מבחינה צילומית, ויש קו 300, שגם הוא אירוע מאוד חשוב בתולדות
התקשורת. שזה תמונה שלך.
שזה תמונה שלי.
את תפס. בואי נחזור רגע לאותו רגע, את נמצאת בשטח.
גם שם התמונה, הצילום עצמו לא טוב, אלא מה שהיה שם. ויש תמונות שאני חושבת שהן טובות, אבל הן, אתה יודע, קו 300...
את מגיעה לשטח, מה את רואה?
אני מקבלת הודעה שכן, שחטפו אוטובוס. שוב, לא היו שום מכשירי כלום, לא טלפונים סלולריים, אפילו לא ביפרים, לא היה כלום.
לא היה.
קיבלנו הודעה שחטפו אוטובוס ופשוט נסענו לשם. היינו ארבעה באוטו שלי ומלא עיתונאים היו מסביב, מלא. והאוטובוס עמד באמצע הצומת והצבא התארגן לכניסה לאוטובוס. לילה שלם היינו שם. ואז לפנות בוקר, איך באים, אור ראשון, השתלטו על האוטובוס, שמענו עיריות, והתחלנו לרוץ לשם, ובדרך קלטתי את איציק מורדכי מוביל, מה שנראה לי, אחד החוטפים של האוטובוס, מוביל אותו, אז אתה יודע, צילמתי והמשכתי הלאה, כי רציתי ללכת לאוטובוס, כי זה לא נראה לי הסיפור, המחבל הזה שתפסו אותו הצבא. והוא הלך. צילמנו מה שצילמנו, חיילת הרוגה, הייתה שם חיילת שנהרגה, יש כוחותינו, ושני החוטפים שנהרגו בתוך האוטובוס עצמו, צילמנו את הגופות שלהם, צילמנו הכל, היה תדרוך.
את היית היחידה שהנצחת את, את איציק מורדכי מוביל את ה...
את איציק מורדכי מוביל אותו, אני הייתי היחידה.
את היחידה שתפסת את זה.
כן. בדרכנו חזרה לתל אביב, אנחנו שומעים ברדיו ששניים מהחוטפים מתו בפריצה לאוטובוס, ושניים מתו בדרכם לבית החולים. אמרתי, רגע, יש פה, אני ראיתי אותו הולך על הרגליים, אז הם מתו בדרכם לבית החולים. משהו פה לא הסתדר לי, רצתי למערכת, יום שישי פיתחתי את הנגטיבים, אנחנו מדברים על נגטיבים, לא על סמארטפונים, עשיתי קונטקטים, ציצאתי לאבנרי, אמרתי לו, יש פה סיפור, באתי אליו הביתה, הראיתי לו את התמונות, אמר לי, שבי תכתבי את הסיפור, ואנחנו מעבירים את זה לצנזורה, כמובן שהצנזורה הייתה מאוד נוכחת, בעיקר בעולם הזה, והצנזורה כמובן מחקה חלקים ניכרים מהסיפור, וגם את התמונה לא אפשרה לפרסם את התמונה, עברו עוד שבוע או שבועיים, העולם הזה איים בבגץ, ובסוף נתנו לנו לפרסם את התמונה. העולם הזה היה הראשון שפרסם את התמונה ואת הסיפור על החטיפה שנכשלה, מה שנקרא. ועל ה...
אני זוכר את התמונת שער,
את התמונת שער. אנחנו היינו ראשונים למרבה הצער, בתודעה הקולקטיבית זה נזכר יותר הסיפור של התמונה של אלכס ליבק, ולא התמונה שלי, גם כי התמונה שלי הייתה קצת מטושטשת, שוב, שאלת על צילומים, זה לא היה, מבחינת צילומית זה לא הייתה תמונה טובה, הייתי פעם מטושטשת, אבל עדיין רואים שם את איציק מורדכי מוביל מישהו והוא הולך על רגליו. אז זה היה סיפור מאוד מאוד גדול, שהמשיך להתגלגל אחר כך הרבה מאוד שנים, בכל מיני וריאציות, והשפיע בהמון המון מעגלים, על הרבה מאוד אנשים, הסיפור של קו 300, כולל אנשי השבא, כולל התקדים המשפטי שהיה, אחת הפרשיות הכי אפלות, זה שבאמת התגלגלה, ואחר כך התברר שהשבק שיקר לוועדת חקירה, ותיאם עדויות, וניסה לחפות על מה שהם עשו, ושהם בעצמם הרגו אותם, הם ניסו להפיל את התיק על איציק מורדכי, שכאילו הוא הרג אותם, והוא כמעט עמד לדין על זה, וברגע האחרון איכשהו היה איזה טוויסט בעלילה, פרשה מאוד מלוכלכת, מאוד מאוד מלוכלכת, שהעיתונות למרבה הצער הייתה שם וחשפה אותה, שלולא הייתה שם, אף אחד לא היה יודע שהיא קיימת, דורית בייני שהייתה קשורה לזה, יצחק זמיר היה קשור לזה, שהיה זה היועץ המשפטי לממשלה ופוטר בעקבות זה, בייני שהייתה אז פרקליטת המדינה, הרבה מאוד אנשים היו מחוברים לסיפור הזה וניסו לחשוף אותו החוצה, ואני חייבת להגיד שרשויות המדינה רק רצו לקבור אותו ולקבור אותו ולשים עליו טון בטון.
זה כשמאמר שתמונה אחת שווה 1,000 מילים.
זה בוודאות.
הרעיון עם ערפאת, 1982, מה זכרו לך בעיקר מהרעיון ההוא? אני לא מדבר עכשיו על התכנים של הרעיון, שזה פחות חשוב, זה גם ידוע. אני מדבר על הסיטואציה, ההתרשמות שלך כמי שעומדת מאחורי המצלמה, שפת הגוף של הנוכחים, של ערפאת כמובן. כל אותם דברים שלא נאמרים בכל, אבל נקלטים בחושים או במצלמה. מה את זוכרת?
קודם כל, היתרון שלי כצלמת זה שהתפקיד שלי זה להתבונן. אני לא צריכה להיות עסוקה, לא בשאול שאלות, ולא להיות שנונה וחכמה. זו הייתה סיטואציה מאוד מלחיצה.
למה מלחיצה?
זה אמצע מלחמה. אנחנו חצינו את הקווים לבירות הנצורה, שהייתה תחת שליטה פלסטינית. היינו צריכים לעבור את המחסום של הסורים, של הלבנונים, של הפלנגות, של צהל כמובן.
מי דאג להעביר אתכם?
אנחנו עברנו אימונית.
ואף אחד לא בדק אתכם שמדובר בישראלים?
לא בדקו אותנו ולא זה, אבל עברנו, היה לחץ מאוד גדול במעבר הזה, והגענו למערב בירות, וצהל שם מצור על מערב בירות, לא היה מים בברזים, היינו באיזה דירה, זאת אומרת, זה אמצע מלחמה, אתה כל רגע יכול לקרות משהו. אז הסיטואציה כשלעצמה הייתה מאוד מלחיצה, מלאת מתח, וישבנו בבית של מישהו, והוא היה ישראלי לשעבר מסכנין, שעזב את הארץ והצטרף לשורות של אשב, הוא דיבר עברית, ואז בשלב מסוים מישהו נכנס, סוגרים את כל הוילונות בדירה, ופתאום ערפאת מופיע מול העיניים שלנו. עכשיו, אני לא ידעתי שהוא הולך להגיע.
את לא ידעת.
לא ידעתי, וזה היה...
אבנר ידע?
הוא טען שהוא ידע, לדעתי הוא גם לא ממש ידע. עכשיו, אתה צריך להבין שבתקופה הזאת ערפאת היה השטן הגדול.
ודאי, ודאי.
הוא היה האויב המתואב ביותר, ובגין קרא לו האיש עם השערות על הפנים, והחיה דורגלית, והיו לו כל מיני כינויים.
זה היה מעשה בגידה להיפגש איתו, כאילו בין הרבה מאוד ישראלים.
לגמרי, מבחינתו זה היה המפגש הראשון שלו עם ישראלים, באמצע מלחמה. הוא היה במדים, עם כובע קסקט צבאי, הוא לא היה את הכפייה הזאת, קסטור סטייל, בדיוק. אז זה היה וואו כזה, עכשיו הוא נכנס עם פמליה שלמה לחדר, היו שם כל מיני אנשים, היה שם מחמוד דרוויש, משורר הלאומי הפלסטיני. זאת אומרת, היה באמת מפגש רחב וגדול ומשמעותי מאוד. עכשיו אני, כל מה שצריכה זה לתעד את המפגש הזה, ואנחנו מדברים שוב על תקופה של פילים, אז הייתי צריכה לצלם, צילמתי המון, המון המון המון, יש המון המון תמונות מאז, ובצטנו, אני לא אספר לך את כל הסיפור, אבל הדבר הראשון שעשיתי, זה היה להחביא את כל הפילמים במכונית, כדי שלא יתפסו לנו אותם,
ויחרימו.
יקחו לנו את הספרטים, כאילו לא היינו.
כן.
אין תיעוד של הפגישה הזאת, אז כאילו לא הייתה. במובן הזה היה לי יתרון בזה שיכולתי להסתכל מסביב ולהסתובב בחדר ולצלם כל מיני סיטואציות, אבל גם הייתי אחראית על שימור הזיכרון הזה.
המצלמה קלטה משהו משפת הגוף של הנוכחים או של ערפאת? כנות, אמיתיות, שחקן פוקר, מתחזה?
תראה, הסיטואציה לי הייתה מאוד מאוד ברורה שהוא משתמש בנו ואנחנו משתמשים בו. הוא רצה להעביר מסר לישראלים, והוא השתמש בנו בשביל להעביר את המסר הזה, זה היה ברור לגמרי. לי זה היה ברור לגמרי. זאת אומרת, לא נפלתי שבי בקסמיו בשום צורה. מצד שני, אני ראיתי בזה את הראשוניות ואת הסקופ העיתונאי שהיה בזה. אני הבנתי שיש פה, יש לנו סיפור גדול בידיים. זאת אומרת, לא הייתי נאיבית עד כדי כך לא להבין את זה. כן, בגלל שהיה לי בתודעה את כל ההגדרות שבגין נתן לו, האיש עם השערות על פנים וחיה דורגלית וכולי, אז הסתובבו שם שתי ילדות קטנות בבית, אז צילמתי אותו עם הילדות האלה, כי הם באו לה ותשבו לו על הברכיים, והוא לקח אותם על הברכיים שלו, אתה יודע, הפוליטיקאים אוהבים לנשק תינוקות, אז גם הפוליטיקאי הזה אהב לנשק תינוקות, אז היה לי את האימג' הזה גם, אז בעיניי, אתה שאלת מה זה הצילום, הצילום זה סוג של הבאה, אז אמרתי, הנה בבקשה, גם פוליטיקאי כזה מנשק תינוקות, תראו, אם אתם מגחכים על הדבר הזה, אם זה מעצבן אתכם, אז תחשבו גם על עצמכם בתור פוליטיקאים, שאתם הולכים לנשקים תינוקות, שזה לא באמת בא מתוך איזה כנות, או איזה אהבת אדם יוצא דופן, אלא זה מין אקט פוליטי למצלמה, שפוליטיקאים הולכים ומנשקים תינוקות, אז זו תמונה שמאוד הכעיסה, את הישראלים בארץ שהיא פרסמה בעולם הזה.
היא הציגה פן אחר שלו, רך יותר, פתאום מין סבא
לכזה. כן, עם ילדה קטנה על הברכיים, וזה יצבן אותם, כי זה לא התיישב עם החיה הדורגלית הזאת, שרק הולכת עם סכין בין השיניים, ומחפשת איך להרוג ילדים. עכשיו, הוא מצידו, הוא השתמש בילדות האלה, בדיוק באופן הציני, שפוליטיקאים משתמשים בילדים, כי הם רוצים להיראות כמו,
ודאי.
אתה יודע, דובי טוב, ומפיץ טוב ועושה טוב. המבט שלי היה מפוקח בעיניי, אבל המבט של המסתכל התעצבן. יכולה להבין את זה.
ענת סרגוסטי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
כל טוב.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.